אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם מאזיני ומאזינות כאן תרבות. ערב שמחת תורה היום, ואני ביקשתי מכמה אנשים שהתורה קרובה אצלם לספר לי מה משמח אותם בספר הזה, בתורה או בתנ"ך. כשאני חושבת על ספר הספרים שלנו, אני לא קושרת אותו מיידית לשמחה, אלא לרגשות אחרים. די להתבונן בפרשה הראשונה, פרשת בראשית, ולחשוב על הבריאה קורנת האור שמתחלפת מהר, מהר מדי, בגירוש מגן עדן, באיש שרוצח את אחיו, ובסיומה של הפרשה, אלוהים בכלל מתחרט על כל מה שיצר ומחליט לעשות דילית. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. אפילו המילה עצב מוזכרת, אבל לא המילה שמחה. ובכל זאת, הנה אנחנו חוגגים את התורה, את עצם הקריאה בה, וכשאני שואלת את עצמי מה משמח אותי בטקסט הזה, אני חושבת דבר ראשון על המילים. למעשה על חומר הבריאה שבהן השתמש האל כדי לברוא יש מאין. הקריאה בעברית של התנ"ך, היא תמיד ממלאת אותי שמחה. מה שמעציב אותי בהקשר הזה הוא אנשים שחושבים שאם מישהו או מישהי קוראים בתורה, הרי שהוא או היא עוברים הדתה. אותם אנשים שקושרים את הטקסט הזה רק לממסד הדתי, להלכה, למצוות, משייכים אותו לציבור מסוים, להתנהגות מסוימת, כאילו שאישה חילונית לא יכולה לקרוא בתנ"ך ולמצוא בו משמעות גם לעצמה. והרי היצירה האנושית והמחשבה האנושית הן נשענות עליו, על הספר הזה. ואומנים שונים ברחבי העולם מתכתבים עם התנ"ך, ואפשר לומר שעבודתם אינה שלמה בלעדיו. ואני שמחה על דבר נוסף, על כך שחווה אכלה את פרי עץ הדעת. כי כמה אפשר היה לעשות בטן גב בגן העדן? אז חווה שלפה אותנו משם, ואפשרה לנו להיות אנשים חושבים, סקרניים ויוצרים. כאן באולפן ענת שרון בלייס, ואני מתחילה. מבראשית.
בכה רבי שמעון וגעה, פתח ואמר, אורייתא אורייתא, נהיר ודחול העלמין, כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין, מתפשטי מנך לכל סיטרין, מנך כולה, עלך קיימה, אלאים ותתאים, אורייתא אורייתא, מה לגבך הילד אהבים אנט ויעלת חנגה באלה ותתה אלה ותתה אלה ותתה אורייתה אורייתה אלה ותתה אלה ותתה אלה ותתה אורייתה אורייתה
עכשיו אני אומרת שלום לזמרת, למוזיקאית ויקטוריה חנה, חג שמח.
שלום רב.
לך יש שיר ששמו אורייתא. זה שמה של התורה בארמית, והמילים של השיר לקוחות מספר הזוהר. והן אומרות כך, בכה רבי שמעון וגאה, פתח ואמר, תורה תורה אור כל העולמות, כמה ימים ונחלים ומקורות ומבועים מתפשטים ממך לכל הצדדים, ממך הכל, ממך זאת התורה, עלייך עומדים עליונים ותחתונים. אז תספרי לי על החיבור שלך לתורה.
המילים האלה של רבי שמעון בר יוחאי מדברות אל התורה כמו אישה, כמו אישה אהובה. זה לא קשר רגיל, זה קשר מאוד שוקתי, מאוד אירוטי, מאוד פנימי, מאוד עמוק. אני ראיתי, זכיתי לראות סביבי, כשגדלתי, את הקשר הזה דרך אבי עליו השלום. אנשים שחיים בדיאלוג יומיומי, כל דקה, עם ההוויה הזאת. אבא שלי, אני זוכרת אותו, אפילו נרדם עם ספר על הבטן. אז יש פה קשר מאוד מאוד
אינטימי, אינטימי, כמעט גופני.
כן, מאוד חושני הייתי אומרת. גם עם הדפים, גם עם האותיות.
את גם בשירים האחרים שלך עוסקת באותיות, שמהן באמת נוצר העולם. וזכיתי לראות את הקליפ היפה שלך על 22 אותיות, גם במוזיאון היהודי בברלין. יש שם תערוכה על אותיות, א' ב', ויש שם את הקליפ המקסים שלך. אבל אני משתפת אותך היום גם בשמחה. מה משמח אותך בתורה? כי כשאנחנו חושבים על התורה, אנחנו לא מיד חושבים על שמחה, אלא באמת על הרבה סיפורים כל כך קשים ומדממים שיש בה. אז מה משמח אותך?
אני אגיד לך, העבודה שלי כאומנית קול מתעסקת מאוד מאוד במה קורה לפה לפני שהמילה יוצאת ממנו. ולא לקחת את המילים כדבר מובן מאליו. ואני מרגישה שקיבלתי המון המון השראה לכך מהמקור של המקור, שאם אנחנו הולכים אל התורה, זו ממש ההתחלה.
ספר בראשית?
מה קורה בהתחלה? איך זה מתחיל? התחלות זה דבר מרתק בכלל. כאילו, איך אתה מתחיל משהו? מה קורה ברגע הדמדומים הזה בין השקט לבין שפתאום איזושהי תנועה של יצירה מתחילה להיווצר? זה רגעים מרתקים. ולפני שהכל נברא, איך הבריאה הזאת, ההתחלה הזאת, מתוארת? זה מרתק ומשמח אותי, כי זה בעצם אבן דרך מאוד מאוד משמעותית ובסיסית להשראה של כל מה שאני מתעסקת בו.
את רוצה לקרוא לנו את הפסוקים הראשונים הללו שבוראים את העולם, וגם את העבודה שלך הם בוראים?
בשמחה, כן. אז קודם כל, אני מסתכלת לא על המילה, אני מסתכלת על הייצור. באיזה ייצור, מאיזה צליל כל הבריאה הזאת מתחילה. עכשיו, אני בתור ילדה, אני לא יודעת אם את יודעת, הייתה לי בעיית גמגום מאוד כבדה. ממש לא יכולתי להוציא מילה מהפה. וזאת הסתבר, הפכה להיות מתנה מאוד גדולה בחיי, כי זה אפשר לי ממש לראות מה קורה בפה לפני שהמילה יוצאת ממנו. והייצור שהיה לי הכי הכי קשה לבטא אותו, היה ייצור בית. ממש אבנים בתוך הפה. ואני זוכרת שמילים רצות לי במוח, ואני אומרת, וואו, תכף יגיע בית, ואז ממש זה נתקע בבגדים. הבית מתחילה את ספר, את התורה בית.
כן, נכון.
עכשיו, יש המון המון שאלות, למה התורה מתחילה בבית ולא באלף, כי אלף היא האות הראשונה. אבל בעצם, אם אנחנו מסתכלים, האלף גם כמו שהיא נראית, היא שלוחה לכל הכיוונים. היא מסמלת את כל החלל. היא האחד, היא האינסוף. המקור לא צריך להיברא. היא האל גם. היא האלוקות. הוא לא צריך להיברא. כשאנחנו מדברים על בריאה, אנחנו מדברים על בריאה שנוצרת מתוך האלף. האלף מייצר את הבריאה.
היא קיימת
שם, כן. והיא תמיד שם, בעבר, בהווה ובעתיד.
אהיה אשר אהיה.
בדיוק.
אחד מכינויו של האלוהים.
אכן כן. אז כשאנחנו נכנסים אל הבריאה, אנחנו נכנסים עם הבית. עכשיו, אני רוצה שרק, אני יודעת שזה קצר, וזה, אנחנו פה רק ברדיו, לא רואים אותי, אבל אני רוצה להזמין אותך ואת המאזינים לרגע להסתכל על על הייצור בית, ממש ממש בזכוכית מגדלת. ואני הולכת עכשיו רק להבקיע אותו אל תוך המשדרים. ורק ננסה להרגיש את התחושה שנוצרת כשרק מייצרים אותו. מוכנים?
אחת, שתיים, בית.
שלוש. בית. אנחנו מרגישים את הבקיעה, נכון?
כן.
משהו בוקע. יש, אנחנו, לפני שהאות בית מיוצרת, אנחנו באופן אוטומטי מייצרים לעצמנו הרבה לחץ בין השפתיים, ואנחנו ואז משחררים את הלחץ הזה. זאת ממש בקיעה. בקיעה, הולדה, שנולדת מתוך קושי, מתוך לחץ, על מנת להגיע לבריאה וליצירה, אנחנו חייבים להיות במקום של צמצום. ולכן הכל פה מתחיל בבית. אז אני מתחילה. בראשית. אז אנחנו כבר מרגישים את התנועה הזאת מהבית אל הרש. נכון? אז מהבית, מהבקיעה הזאת, יש לנו תנועה בראשית. ברא. אלו. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל זה ייקח שעה. את השמיים ואת הארץ. שימי לב שהצדי, כשאנחנו שומעים אותה, אנחנו מרגישים צמצום, נכון?
כן.
אפילו כשאני אומרת צמצום, אני משתמשת בצדיק. אז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. את הדבר הגדול הזה, האינסופי, ואת הדבר המצומצם הזה, את הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. המילה תוהו ובוהו היא מדהימה. היא גם כן אונומטופאית. אנחנו גם כן חשים את הערבול הזה, נכון. המאוד לא ממוקד בתוך הצליל של המילה תוהו ובוהו. מקום מאוד מאוד, מאוד
מקום מאוד שהוא לא, אינו מקום.
שהוא אינו ממוקד, בדיוק. כן. וחושך על פני תהום. גם המילה חושך היא מדהימה. בואי תקשיבי לה.
כמו חושך. שמחה, כמו שמחה כזאת.
וואו, מקסים, איזה יופי. מקסים. חושך. מרגישים את המסתורין הזה, כי בחטא יש המון המון משהו פנימי עמוק, זה מין עומק. חושך על פני תהום. גם המילה תהום היא מאוד דומה למה שהיא אומרת. תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כשאנחנו אומרים שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, אז הוא קודם כל הגדיר את החלל של הלמטה והלמעלה. על מנת ליצור משהו, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר את החלל שבו הוא מתבצע, הלמטה והלמעלה. אנחנו לוקחים את זה כדבר נורא מובן מאליו, כי אנחנו לא יכולים לדמיין אחרת, אבל בעצם גם החלל, התקרה והרצפה, השמיים והאדמה הם בריאה בפני עצמה. ואז הוא אומר, ויומר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. זה פשוט משפט מפתח, הדבר הזה.
והאור מתחיל עם א'.
נכון.
ואלוהים מדבר בפעם הראשונה.
נכון. והאור הזה, שנמצא בתחילת הספר, הוא אור שמאיר על כל הטקסטים עד הסיום של התורה, עד הפרשה האחרונה שאנחנו רואים את משה עומד על הר נבו ופשוט
רואה את הארץ מנגד, צופה בארץ מנגד,
כן,
מת ונעלם.
ובדיוק.
תודה רבה רבה לך, הזמרת, אמנית הקול, ויקטוריה חנה.
חג שמח.
להתראות, ביי. תודה.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרה בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם יקרה בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה של שלווה. אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.
כאן תרבות, באולפן ענת שרון בלייס, אנחנו בפתחו של חג שמחת תורה, ואני משוחחת עם מספר אנשים על מה שמשמח אותם בתורה. שלום לעיתונאית גל גבאי, קלת פרס סוקולוב, וממייסדי מיזם 929, קריאת הפרק היומי בתנך, ועד לאחרונה מראשי המיזם לצד הרב בני לאו. שלום גל.
שלום, שלום.
אז התנך נמצא איתך בשוכבך ובקומך ובלכתך בדרך. וכשעשיתי איתך שיחה ראשונה, אמרת לי, מגילת רות, זה המקום השמח שלי בתנך, כי זאת מגילה של חסד, דבר ראשון.
תראי, יש המון מקומות, קשה לבחור, את יודעת, וקשה לבחור. יש ספרים מבהילים ויש ספרים נדרים. בגדול, התנך כולו הוא מרחב של שמחה מבחינתי, והשמחה על כך, שהוא נותן את התמונה הפנורמית, את התמונה המלאה לגבי החוויה האנושית. הוא לא חוסך דבר מהפגימות האינהרנטית שיש בנו כבני אדם. אז רק על זה אני נורא אוהבת אותו. כי את לא תמצאי, אני חושבת שאין היום על המסך, על המרקע, כתוב בשום מקום תעוזה כזאת. לגעת בבזוי ובנקלה ובנמוך ובמכוער ביותר שיש בקיום האנושי, ובנשגב והנפלא והגבוה ביותר. זאת אומרת, יש לך הכל שם. כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך הספר הזה. אז הוא כבר שמחה.
כן.
כבר שמחה. כי הוא ספר אינקלוסיבי ואוניברסלי, שכולל את כל היצורים האנושיים בתוכו. את כל המנעד. עכשיו, בתוך כל הספר הזה, מה שמאוד נוגע לי, זו באמת מגילת רות. כי מה שיפה במגילה הזו, זה האופן שבו חסד גורר חסד. תמיד אומרים לנו יחס גורר יחס. בדרך כלל לשלילה. אתה מתנהג לו יפה, ואז המורה אומרת לך, יחס גורר יחס. ופה זה ממש חסד גורר חסד. רות עושה חסד עם נעמי, משום שנעמי עשתה חסד עם רות. נעמי חשבה על השתיים, על שתי הקלות שלה, האלמנות, ואמרה להן, אין לכם מה להיצמד אליי, כי לי אין מה לתת לכם. אני כבר לא יכולה להינשא, אבל אתן עוד יכולות לברוך חיים.
תשובנה למואב, תשובנה הביתה, כדי שיהיה לכם, יהיה לכם פרק ב'.
בדיוק.
אורפה חוזרת, ורות.
ורות כל כך מתרגשת מהיחס של החמות שלה, שזה גם שובר סטריאוטיפ, כאילו חמות וקלם אמורות להיות עוינות זו לזו, ואומרת, אני אדבק בך. אני אדבק בך, ואומרת לה גם באמת את אחד הטקסטים הנפלאים, נכון. שהם ברית, כמעט ברית נישואין נשית.
נכון.
ברית של ערבות נשית. באשר תלכי אלך, אני מתעלפת על זה, באשר תלכי אלך, את אומרת זה למישהו, אני אומרת את זה לחברות הטובות, הוותיקות שלי, באשר תלכי אלך, זו הברית שלנו בעצם, התפילה הזאת.
באשר תליני אלין,
אלין,
עמך
אלוהיך,
עמי ואלוהיך
אלוהי. אלוהי.
משפט האהבה היפה ביותר שיש בתנך.
היפה ביותר שיש בתנך.
ואישה אומרת אותו לאישה.
לאישה, ברית נשית מופלאה. וגם זה שובר פרדיגמה, משל.
נכון.
אז היא דבקה בה ואומרת, אני אדבק בך עד המוות, נכון? וממשיכה איתה. ואחר כך, בעצם בועז, שומע על החסד שעשתה רות עם חמותה, ולכן עושה איתה חסד בשדה. וכך, תסתכלי לאורך כל המגילה, מציינים את זה, בזכות החסד אני עושה עם החסד, בזכות החסד אני עושה את החסד, זה ממש שרשראות של חסד, וזה גם מתחבר לי עם הציווי לשפוט לקו זכות, לכף זכות, כי כשאת שופטת אדם לכף זכות, מה שאת עושה, את בורט בו את הטוב, את נוטעת בו את הטוב, כשאתה מצפה מאדם, הוא רוצה למלא אותו, הרי כל בני אדם רוצים להיות טובים, כשאתה לא מצפה ממנו ואתה פוסל אותו, הוא מתייאש. אבל כשאתה שופט אותו לכף זכות, אז אתה נוטע בו את ההבנה שיש בו טוב, את הגילוי של הטוב שבו, את הרצון להבליט את זה. הרי בכולנו יש טוב ורע, וכל הספר הזה מציג לנו בדיוק את הטוב והרע ואת אפשרות הבחירה.
זה מופע חסד. ואותו
הייתי רוצה, אותו הייתי רוצה לקחת ככה מתוך הספר הזה, ולהבליט אותו. ונדמה לי שדווקא בתקופה שבה אנחנו חיים, אנחנו כל כך זקוקים להבנה העמוקה הזאת, של האופן שבו חסד בורך חסד.
ואני מקשיבה לך גל, וחושבת על פסוק נוסף שדיברת איתו עליי, והוא מחזיר אותנו חזרה באמת אל החומש, אל ספר ויקרא, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. גם זה קשור בחסד. גם זה פסוק שאת אוהבת, והוא חשוב לך, ובכל העבודה העיתונאית שלך.
נכון, כי מה זה בעצם? לא תיתן מכשול בפני עיוור. מה זה לא תיתן מכשול? אם אני מחזיקה כאשת מקצוע בידי ידע, ומי שמולי הוא לא שווה לי, הוא לא שווה לי בידע שהוא עוצר בתוכו, ואני מנצלת את העובדה שאני מחזיקה ידע והוא לא לטובתי, שמתי מכשול בפני עיוור. אם הבנקאי לא נותן מלוא הידע להדיוט שיושב מולו, הוא שם מכשול בפני עיוור. זה עוול.
כן, העיוור פה, העיוורון פה זה לא רק איזשהו עיוורון פיזי, גם כמטאפורה, מטאפורה. לך יש ידע ואתה לא חולק אותו איתי, ואתה יודע שאני אקשל אם אני לא יודע את הדברים הללו. נכון, אתה תפגע בי למעשה.
נכון, וכך כל מי שעוצר בתוכו כל כך הרבה כוח בעמדות שלו, בעצם חדשות לבקרים זה כמעט בונטון לתת מכשול בפני עיוורים, אנחנו ההדיוטות, האנשים הפשוטים, כן. שלא אוחזים במידע ובידע הזה, או גם לא אנשים פשוטים, פשוט לא אנשי המקצוע שאוחזים בידע הזה. וזה מתחבר לעוד פסוק שבעיניי הוא תמצית המוסר היהודי, ואני מת על המשפט הזה. יגיד לך אדם מה טוב, מה השם רוצה ממך, עשות משפט צדק, אהבת חסד, והתנה לכת עם אלוהיך. עכשיו אני רואה שני פעלים. עשות משפט, זה פועל, תעשה משפט, צדק, נכון?
כן.
ותצניע לכת. אבל פה זה אהבת חסד. תאהב את החסד. אל תעשה טובה כי צריך. תאהב, תעשה את זה באהבה. עכשיו, כדי לאהוב עשיית חסד, אתה בעצם צריך לעיין את עצמך ולהשאיר בתוכך מקום, להשאיר אצלך מקום לאחר, לזולת שלך, לראות אותו. ובעצם החסדים, החסדים האלה ואהבה לחסד, מאפשרת לנו לראות את הצרכים של הזולת. כי את לא מביאה מתנה למישהו את מה שאת רוצה לעצמך. את שואלת את עצמך מה הוא צריך, מה הוא זקוק, מה ישמח אותו, ואת נותנת לו את מה שהוא צריך והוא מבקש. ובזאת כשחיפשת לתת לו, את למדת אותו, את הבנת אותו, את האחר שלידך, את פינית מקום. את לא מלאה בעצמך. ולמעשה, ארבעת ציוויי האהבה, שאהבת החסד זה אחד מהם, ויש אהבת הגר, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את הקדוש ברוך הוא. כל הציוויים האלה, אם אנחנו חושבים עליהם, בדיוק זה התפקיד שלהם, ללמד אותנו, לעיין את עצמנו, ולהשאיר ולברוא מקום לאחרים מאיתנו.
לפנות מקום, למישהו אחר.
לפנות מקום. כן. כשאתה רואה את האחר, ולא רק את עצמך, מן הסתם, אתה עשוי למצוא את עצמך בחברה שהיא שרשראות של חסד ולא של טינה וריטואלים של דם.
כמה יפה דיברת, גל גבאי. ואת גם בעבודה העיתונאית שלך בדיוק עושה הפוך, לא נותנת לנו מכשול אלא פוקחת את העיניים ואת הנפש שלנו אל החסד. תודה רבה לך על שמחת התנ"ך והתורה שלך, ושיהיה חג שמח.
חג שמח, תודה.
תודה.
לדבר שהלשון תשחרר עם הפנים לאחר שלא ידעת הרכבת תשרוק זה הזמן לעלות על קרון הרוחות ששכחת המילה תגשר. האויב הוא חבר שזנחת.
שלום לצלם עדי נס.
חג שמח.
לפני מספר שנים הצגת תערוכת עבודות, סדרת עבודות בהשראת סיפורי התנך, וחשבתי עליך כשחשבתי על אנשים שהתורה, התנך משמח אותם, ופניתי אליך, ואתה בוחר לדבר על האתון של בלעם, אותה אתון שפותחת את פיה ומדברת בפרשת בלק.
כן, אז שמחה קשה קצת לומר כשמדובר ברצח עם, זה דבר, אבל... זה בהחלט פרשה, אני חושב שאחת היותר משעשעות במקרא. יש בה כל מיני רגעים כאלה מצחיקים, חוץ מהרגע שבו האתון, פותחים מופתיים, חוץ מהרגע שבו האתון פותחת את פיה ומדברת אליו, הוא מופתע ממנו. ואולי ניתן קודם כל את התקציר של הפרשה כן. הזאת, שקוראים לה אמנם פרשת בלק, אבל הכוכב שלה זה דווקא בלעם.
והכוכבת היא האתון.
והכוכבת
היא האתון, כן.
בלק היה מלך מואב, והוא ככה מאוד מודאג מזה שישראל מתקרבת לכנען ועומדת לחצות גם את הארץ שלו. הוא ידע מה קרה עם, עם האמורי, וחשש אולי שיעלו לו על השדות. הוא עשה את מה שמלך יכול לעשות הכי טוב, אז הוא שלח שליחים לקוסם שקוראים לו בלעם, וביקש ממנו שיבוא לקלל את בני ישראל. ובלעם היה ידוע בזכות הכוחות שלו, הוא לא היה נביא... שמאמין באלוהים, אבל הוא היה נביא שבהחלט גם אלוהים מודע לכוח שלו.
יוצא לדרך, בלעם יוצא לדרך על, על גבי האתון שלו.
כן, בבוקר הוא כובש את, את האתון, אלוהים כבר יודע מה שמה מתחולל בראשו, האתון מתחילה ללכת, הוא פתאום נעצרת, מתברר שמלאך האלוהים שם עומד לפניה עם חרב ביד ומונע ממנה להמשיך, בלעם לוקח את השוט, מכה את האתון והיא ממשיכה הלאה. פעם נוספת האתון מלאך אלוהים לוחץ אותה אל איזה ככה אל איזה חומה כדי שהרגל של של הקוסם תשתפשף בחומה, הוא עוד פעם מכה אותה שתמשיך ללכת.
חשוב לומר אבל שרק היא רואה אותו, בלעם לא רואה את המלאך, בלעם לא רואה את המלאך, לכן הוא מכה, הוא לא מבין מה פתאום כל פעם היא עוצרת סוטה מן הדרך, מה עובר עליה פתאום.
ואם אנחנו רוצים להוסיף נופח ציורי לסצנה הזאת, קוראים לו גם אחר כך סתום עין, גם בגלל שהוא לא רואה, כאילו לא רואה את, את האמת באיזשהו מובן, את הדברים שעומדים למולו האמיתיים, ובפעם השלישית כבר האתון ממש מסרבת להמשיך להתקדם, הוא מכה אותה, היא פתחת את פיה, ואומרת לו, מה יש לך ממני? למה אתה מכה אותי שלוש פעמים?
אני אצטט את הפסוק, ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים, ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי, לו יש חרב בידי כי אתה... הרגתיך, הוא אפילו אמר, אם הייתה לי חרב, עוד הייתי הורג אותך. ותאמר, האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעודך עד היום הזה, העסקן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר, לא. זאת אומרת, היא אומרת לו, אני האתון שלך, אני נאמנה לך, אי פעם סיכנתי אותך. ממש מתחיל דיאלוג.
זה די מגוחכת
בין אתון. כן, גבר שמשוחח עם אתון.
כן, ולא רק זה, הוא הרי יש לו, אדם רגיל שהאתון שלו לא הייתה מתקדמת, היה מקלל אותה. עכשיו, הוא יש לו הרי הרבה כוח בכללות, הוא אומר לה, אם היה לי חרב הייתי הורג אותך. זאת אומרת, למה אתה לא משתמש בכללות כדי להרוג אותה, אם אתה כל כך זה כל כך חזק. אבל אז פתאום מופיע מלאך אלוהים, הוא רואה אותו הפעם, המלאך מופיע עם חרב, הוא אומר לו, היי, היי, אני אמשיך ככה, אני יערוג אותך, ואת האתון אני אחיה.
אז למה זה משעשע או משמח אותך? זאת אומרת, הקטע הזה, זאת אומרת, יש בו משהו משעשע, למרות שיש פה מכות, אבל הסיטואציה.
הסיטואציה מאוד משעשעת. קודם כל, קוראה בלתי צפוי. קוראה בלתי צפוי שבו חיה לראשונה, אני חושב שזה פעם שנייה בתנ"ך שחיה מדברת. קודם זה היה הנחש בספר בראשית, ומאז אף חיה לא דיברה, ומכל החיות בעולם דווקא אתון פתאום מתחילה לדבר, שזה... סצנה של חמור מדבר זה לוולט דיסני, זה לא לתנ"ך באיזשהו מובן, שזה דבר ראשון שמשעשע, וכל האינצידנטים הבלתי צפויים וקומיים האלה, עם איזה אדם בעל כוחות מגיים, איזה מין קוסם שמאוחר יותר בטקסט, הוא פותח את פיו כדי לקלל, אבל בעצם יוצאים לו מילים אחרות, יוצאות לו מילות ברכה, ההיפוכים האלה, חוץ משהם יוצרים איזה שהם רגעים דרמטיים, הם גם יש בהם איזה מימד קומי ומשעשע, אבל כשאנחנו חושבים על ההיסטוריה, על מה קרה עם העמים האלה, יש בזה גם איזה משהו שהוא קצת עצוב, כמו שהתנ"ך תמיד יודע לייצר, הרגעים האלה של הצחוקים, הם בעצם רק מתקבלים איזה רגעים חזקים, דרמטיים ו... עמוקים ומפחידים הרבה, הרבה יותר.
כשרואים שפותחים את הצמצם עד הסוף, אם אני משתמשת כן. בעולם המושגים שלך כצלם, כשרואים את כל התמונה. עכשיו, זה כן. מעניין מאוד שבחרת באתון, כי סדרת התמונות שלך, העבודות שלך, שהיו בהשראת התנך, וצילמת דמויות תנכיות מוכרות, השתמשת באליגוריות למהגרים, לפליטים, לאנשים משולי החברה הישראלית, דמויות כמו אברהם או כמו רות, כדמויות שוליים.
זה נכון, אני, בסדרה הזו, בעצם של סיפורי התנך, הרעיון שלי היה, באיזשהו מובן לצלם תנך היום ולהחזיר למציאות של ימינו את הערכים היפים והאנושיים וההומניים של ספר בראשית. אז אמנם הסיפור של האתון במדבר, אבל גם פה יש יחס לבעל החיים, וזה אפילו כעס של המלאך על האיש המכה את החיה שלו באיזשהו מובן. ובסדרת סיפורי התנך, שבחרתי את הדמויות, מכיוון שהתעסקתי עם אובדן של בית, גם בית, גם משבר שהוא משבר של זהות ישראלית, וגם משבר שאני באופן אישי הייתי מצוי בתוכו באותם ימים, מכיוון שדיברתי על המשבר, תמיד כשבחרתי דמות מקראית, היא הייתה דמות שהיה לה איזשהו עניין עם הבית של אברהם, שעזב את בית אביו, ורות ונעמי, שעזבו בית אחד וחיפשו בית אחר, והגר שנזרקה מבית אברהם, ואיוב שאיבד את ביתו ואת רכושו, ויוסף שנמכר מביתו. לכל הדמויות בסדרה הזאת היה איזה עניין עם הבית שלהם. מכיוון שהתעסקתי עם הרגע של השפל בחברה, תמיד שבחרתי את הרגע הסיפורי, בחרתי את הרגע הנמוך בסיפור, ולא את הרגע הגבוה או המשעשע לצורך העניין, כמו בסיפור הזה, או כמו בשיחה שלנו עכשיו. בדרך כלל באומנות היהודית, הציירים והפסלים, תמיד יראו את הרגע הגבוה בסיפור. אני אמרתי, לא, אני מתעסק עם השפל, ולכן אני לא אראה את דוד המלך בארמון, אלא ברגע אחר שהוא היה מנהיג של חבורת פוחזים, והתפרנס מאיסוף דמי חסות בדרכים, שהוא היה סוג של קרימינל בעצם. כן. או אני לא אראה את נוח עם החיות זוגות, אלא אני אראה את נוח ברגע אחר שהוא היה שיקור ועירום. זו הייתה החלטה נוספת בסדרה.
זה להחזיר איזושהי אנושיות, זאת אומרת, הדמויות הללו שאנחנו גדלים עליהם עדיין, כמורמות מעם וככן, אלוהים כן. בחר אותם, אתה מנסה, תופס אותן ברגע של משהו אנושי. אגב, גם בלעם. רגע של משהו כן. אנושי, הוא בקריזה על האתון.
נכון, הוא בסך הכל היה מג'ישן, הוא היה קוסם, ולא כן. היה נביא, ולכן הוא דאג לאינטרסים הכלכליים שלו, לזהב שהוא יקבל מהמלך.
והאתון הצילה. הצילה כן. אותו והצילה את העם. תודה רבה לך, הצלם, עדי נס, אפשר לראות את העבודות בהשראת סיפורי התנך שלך ברחבי הרשת, ולפעמים בתערוכות שונות, ולהתראות. שמחת תורה.
תודה רבה.
כאן תרבות, באולפן ענת שרון בלייס, אנחנו בפתחו של חג שמחת תורה, ואני משוחחת עם מספר אנשים על מה שמשמח אותם בתורה. הזכרתי בפתח התוכנית את חווה, ועכשיו אני שמחה להזכיר אישה נוספת, תמר, שמופיעה אף היא בספר בראשית, לקראת סופו, בפרק למד ח'. נזכרתי בתמר כי אני מארחת כרגע את הקוריאוגרפית והרקדנית והיוצרת רננה רז. שלום, חג שמח.
חג שמח.
ואת לפני מספר שנים שיחקת, רקדת את דמותה של תמר במופע מחול תיאטרון אשת שיצרה אלית ובר, ועשית את זה בעבודה מרתקת מאוד עם מסכה, כי גם תמר הרי מתחפשת. נכון. מכאן העוצמה שלה, או מכאן היא גם משנה את ההיסטוריה היהודית. אז היא תמיד דמות שמאוד מאוד משמחת אותי. אני אוהבת אותה, אני ממש מאוהבת בה, בתמר.
נכון, אני יכולה להבין אותך. היא גם, אפשר לומר שהיא האם החד-הורית הראשונה בתנך.
נכון.
היא מביאה איתה, מעבר לסיפור הפמיניסטי, היא גם באמת מדברת על עניין של בחירה, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי בכלל ביהדות, ובטח בחיים של כל אדם. אז אני מסכימה איתך.
כן, נספר בקצרה את הסיפור, אם מישהו לא, מישהי לא זוכרים. יהודה מסיל לתמר את הבן הבכור שלו, את ער, הוא מומת על ידי אלוהים, עשה רע בעיני אלוהים. במסגרת חוק היבום היא ניסית לבן השני לעונן, והוא גם, כשמו כן הוא מומת על ידי אלוהים, ואז היא צריכה לקבל הפעם פטל הזאת את הבן השלישי, את שלה, אבל יהודה מצליח לחמוק מזה, והוא בעצם גוזר עליה חיי אלמנות, בלי להיות בת זוג, בלי להיות אם.
נכון, והיא, הוא אמר לה, שבי עד שאני אקרא לך.
כן, והוא לא קורא לה.
כן.
זאת אומרת, הוא מרמה אותה, אז היא מחליטה לרמות אותו, מתחפשת לזונה, ומחכה לו במקום, זאת אומרת, מצד אחד היא מתכסה, זה מאוד יפה, היא שמה על עצמה מסכה, ומצד שני היא מחכה לו במקום שקוראים לו בפתח עיניים. זאת אומרת, במקום שבו יש את הראייה הנכונה. היא מפתה אותו, היא נכנסת להיריון ממנו, או כשהוא רוצה לסכול אותה באבנים, היא מוציאה לו כל מיני חפצים שלו, והוא אומר לה את המשפט היפה, צדקה ממני. זאת אומרת, היא עשתה את המעשה הנכון, תמר, כדי להציל את עצמה, את חייה.
והיא עשתה את זה באלגנטיות ובאצילות.
נכון.
היא בכלל עשתה בצורה אחרת.
אז מתמר אנחנו הולכים קדימה קדימה לספר אחר, בפרק הנביאים לישעיהו.
נכון.
שהוא דמות שמשמחת אותך, הנביא ישעיהו.
נכון, ועכשיו בדיוק כשאמרת שהיא אומרת לו צדקה ממני, אז אני אומרת יש פה לינק, בגלל שאני מאוד מאוד מחוברת לחזון ישעיהו, פרק א', זאת הייתה ההפטרה שלי כשעליתי לתורה גם. וההפטרה מסתיימת במשפט ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה.
וואו.
אז אני גם רואה פה לינק לסיפור של תמר. אבל גם, אני אומרת, מצד אחד, חזון ישעיה הוא חזון תוכחה לעם ישראל, שלצערי הרב הוא כל כך רלוונטי לימינו אנו, אבל מצד שני יש בו כל כך הרבה עוצמה בחזון הזה, כי הוא בעצם מסרטט את ה, אם אפשר להגיד, את ה, כמו מין, אני מרגישה שזה כמו מין מניואל של אלוהים נותן לגבי הקוד המוסרי והאתי של של החברה שלנו.
נכון, בינינו לבין עצמנו, בראש ובראשונה, לא אפילו בינינו לבין האל, איך אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני.
כן, באיזשהו אופן אני מרגישה שאלוהים אומר, אני לא, אם אתם לא יודעים להתנהג בכבוד ובאופן מוסרי אחד לשני, זה בעצם לא ממש עוזר כל הדברים שתעשו,
כן,
כל בן אדם למקום. זה מיותר לגמרי. יש משפט נורא יפה שהוא אומר להם, למה לרוב זבחכם שנאה נפשי, היו עליי לתורך, נלאתי נסו. זאת אומרת, זה לא משנה כל הקורבנות שאתם מביאים, והפולחן שאתם בעצם מתכסים בו, ומסתתרים בו, וחושבים שזה יעשה לכם וי על זה שאתם עושים משהו בסדר, אז תדעו שאני שונא את זה.
כן.
כל זמן שאתם לא יודעים להתנהג ליתום כמו שצריך, ולאלמנה, ולחוליות הכי חלשות בחברה. אם את זה אתם לא יודעים לעשות, אז אני לא צריך את הדברים שאתם מביאים לי. ומצד שני, יש את בתוך כל החזון תוכחה הזה, יש מאוד ברור איך אפשר להיגאל מזה, או מה הדרך שאתה יכול לבטל את כל התוכחה הזאת. ויש בזה איזושהי תקווה, כי אתה מבין שאם אנחנו כחברה נדע
לראות את החלש ולעזור לו, ולהבין שזה המפתח ליכולת עמידה שלנו, אם אנחנו רואים את החלקים החלשים בחברה. ואם אנחנו לא מבדילים בין אנשים, אז יש בזה משהו מעורר תקווה, לדעת שאם נעשה את זה, אז יש לנו תקומה. יש לנו אפשרות לנצל מה גורל שמיועד למי ש... זה בעצם כן. שאתה כל כך לא מוסרי, אתה בעצם משמיד את עצמך. זה אפילו לא משהו שאלוהים צריך להוריד אליך, אלא זה פשוט הרס עצמי.
שמעו שמיים והאזיני ארץ, כך זה בפרק א', כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. נכון. אז את קוראת את זה, את הפשע, הוא לא באמת הפשע באל. זה פשע, קודם כל, נגד עצמי.
אני חושבת שזה לא פשע כמו פשע בספר החוקים, זאת אומרת, גם.
כן, נכון.
אבל זה בעיקר כשאנשים בוגדים בחזון שהיה לאלוהים, ואפשר להגדיר את אלוהים כישות, אפשר להגדיר את אלוהים כאיזושהי אנרגיה, אפשר להגדיר את אלוהים ככל היקום הזה. אבל כשאנשים בוגדים בייעוד שבאנו לעשות פה, ובעצם קורסים את היופי שבקיום, שזה אומר שאנחנו צריכים ללמוד לחיות פה בתוך כל השוני שלנו. אז כשאנשים בוגדים בזה, הם בעצם פושעים במהות של מה זה הבריאה בכלל.
ואת משתמשת במילים, כי מאוחר יותר יש בחזון ישעיהו גם את נבואות הנחמה ונבואת אחרית הימים, חזון אחרית הימים, אבל את משתמשת באמת באותו פרק ראשון, בפרק הקשה, דווקא כמשהו שמשמח אותך או נותן לך תקווה, דווקא דרך המילים הקשות.
כן, בגלל שקודם כל אני מרגישה שקושי זה תמיד מקום שאתה גדל ממנו, גם במישור האישי ובטח שבמישור הלאומי. אבל אני אומרת, יש משהו, בגלל שהחזון הזה הוא כל כך מלא כשאני קוראת אותו, אני מרגישה שהוא מצד אחד מלא בתוכחה, אבל הוא גם מלא באמונה ובלהט לסרטט גבולות מוסריים כל כך ברורים ואיתנים. והדבר הזה הוא נותן תקווה, הוא נותן תקווה לדעת שאנחנו חיים במציאות שהרבה פעמים אנחנו כבר לא יודעים, גורמים לנו לחשוב שאנחנו כבר לא יודעים מה טוב ומה רע. והכל כל כך משובש. שקר הוא אמת, ומישהו שעושה רע הוא בעצם עושה טוב, והכל זה ספינים, ויש משהו בחזון הזה שמחזיר למשהו מאוד מוחשי, שאתה יכול להבין, כן, יש כזה דבר טוב ורע, ויש כזה דבר מוסר, וכשאתה מתנהג בצורה הזאת, לכל דבר יש תוצאות, וזה לא מין כאוס טוטלי, שאתה פשוט נולד לתוך איזושהי מציאות, שלא משנה איך תתנהג, לא משנה מה תעשה, להפך, ככל שתתנהג בצורה יותר דוחה ומגילה, אתה תהיה יותר חזק. יש פה איזה חזון שאומר, לא, המוסר זה האור שצריך להוביל אתכם. וככל שאתם תעקבו אחריו, אתם תוכלו להרוס או תוכלו לברוא משהו.
אז עם המילים שלך ננסה להמשיך ולברוא. תודה רבה לך, קוריאוגרפית, רקדנית והיוצרת רננה רז, ושיהיה חג שמח. תודה.
חג שמח.
היה זה בוקר יום ראשון, העיירה עוד ישנה, והוא ממשיך ושר, שר מול חלונה. נזכר איך הוא וחבריו ישבו בבית קפה קטן, כשהיא יצאה לרחוב סופה אל ים. ליבו כמעט הפסיק לפעום, הוא התאהב בה במקום, כשהיא שלחה אליו מבט, העולם שתק. עכשיו כמעט חצי שנה שהוא עוד
שר אל חלונה והיא סגורה אליו דלת נעולה ואז בליל ירח חם מהעייפות כמעט נרדם נדלק האור שבחדרה
אני אומרת שלום למשוררת, למתרגמת, ריטה קוגן, חג שמח.
חג שמח.
וגם אצלך הסתקרנתי מה משמח אותך בתורה, ואת הולכת רחוק רחוק, את מפליגה, אל ספר ישעיהו פרק מם, הפטרה כן. שקוראים אחרי תשעה באב, הפטרת נחמה.
אחרי תשעה באב, כן. אחרי הפרשות הקשות של החורבן והכללות, אנחנו מגיעים ל... זה בעצם שבוע נחמות.
כן, אנחנו קוראים את זה בפרשת ואתחנן.
ואתחנן, כן.
ואז את מדברת בעצם על הנחמה שלקוחה מספר ישעיהו, שהיא הפטרה נחמו, נחמו עמי.
נחמו, נחמו עמי. כן, אז יש לי איזשהו, קודם כל, תמיד שאני חוזרת לקריאה בתנך, מכל מיני גלגולי חיים אלה ואחרים, מה שתפס אותי תמיד זו המוזיקליות של שורות מסוימות, שגם כאשר לא הבנתי את הפירוש, המוזיקליות הזאת נחקקה בי מהרגע הראשון ועד היום. וזה מה שקרה עם נחמו נחמו עמי. זו הפטרה שלמדנו בבית ספר. כלומר, אני למדתי בבית ספר חילוני לחלוטין, ולא למדנו את זה כהפטרה, אלא כשירה. ועוד בלי להבין את זה, אני פירשתי את זה בראש כנחמו נחמו אותי.
בת כמה היית, ריטה? את זוכרת?
הייתי צעירה, כן, הייתי בת 15. והייתה לנו מורה נהדרת לתנך, שהרבה פעמים ניסתה לקשר בין התנך לבין השירה, ואני חושבת שפה היא הצליחה לתפוס אותי, ממש, בעצם זה... זה היה לי פעם הראשונות שבכלל נחשפתי לתנך בשפת הקודש ולא בתרגומים אלה ואחרים. וקראתי לא מעט על הפירושים, מדוע המילה נחמו מופיעה פעמיים, יש שמפרשים את זה כי זה בעצם גם החטא הוא כפול, וחזל אומרים כי זה בעצם נחמה מן העליונים ומן התחתונים, יש המון המון פירושים, ועבורי זה תמיד היה כאין שיר ערס, כמו נומי נומי, שהנומי נומי חוזרת שם פעמיים. איזושהי פעולת הרגעה מדיטטיבית, כמו שאנחנו מלטפים ראש של ילד כאשר רוצים להרגיע אותו, ואנחנו חוזרים על מילת הרגעה והנחמה באופן מוכפל. כך גם פה, הנחמו נחמו, יש פה את אלמנט המרגיע הזה.
כן, כי אפשר דבר בטוח לומר על התורה, על התנך, אין שם שום מילה ושום אות מיותרת. זאת אומרת, לא כתוב נחמו עמי, אלא נחמו נחמו עמי.
עמי.
כן, יש פה באמת איזה ערסול, ממש שומעים את הערסול הזה, את
החי כזה. ערסול, ויש פה משקל, כן. יש פה משקל שהוא נחקק בך.
ואת
כשאת, נחמו,
כשאת
נחמו,
קוראת עמי, את זה, אומר. זה מיד תופס אותך.
בשבילי זו הייתה ברכה מאוד מאוד גדולה.
כחיבור של חושב... חיבור לארץ כמהגרת.
כן, והחיבור שלי עד היום, אני חושבת, מתקיים יותר מכל בשפה. ושם כנראה, זה התחיל. זה התחיל בתנך, בדברים שיכולתי להבין, ובעגנון.
בעגנון.
גם דברים שיכולתי להבין, שיכולתי לפרש, כן.
כן, שגם אצלו השפה הזאת היא מאוד מצויה בכתיבה
נוכחת,
שלו.
נוכחת, כן. כן. שפה מאוד נוכחת, וזה באמת איזשהו פענוח ואיזשהו יופי שהוא גם על זמני, כלומר, כמו הספר עצמו, והוא יכול בהחלט גם להיקרא בעיניים חילוניות, כנחמה מאוד מאוד גדולה.
את אומרת לעצמך את השירה הזאת, את המילים המנחמות?
כן, לגמרי, לחלוטין, כן.
גם היום.
לחלוטין, גם היום. ובכלל, יש שם המון המון דימויים מדהימים ביופיים.
בהמשך
הפרק. בהמשך, כן. וכל הכובע למישור, זה דווקא גם כן מתקשר אצלי לעגנון, כי אצלו... כן, כי אצלו הכרתי את זה.
והיה עקוב למישור.
והדימויים של, של אדם שהוא קציץ, שנובל, ובעצם המילה היא זו שהיא נצחית. וגם אם המילה היא נצחית, אז גם הנחמה היא נצחית. בין אדם אנחנו נובלים וכמילים. כן, ובכל זאת אנחנו נצחיים.
בעיקר אם את אדם שיוצר בעצמך, ואת יוצרת מילים.
תודה, זה סוג של היבריס, כן.
אני אמרתי את זה, לא את. לי מותר.
תודה.
נחמו, נחמו עמי. זה הפסוק שמשמח אותך, ריטה קוגן. תודה רבה לך.
תודה רבה,
ואיך. חג שמח.
חג שמח.
עד כאן התוכנית המיוחדת לשמחת תורה. תודה לאורחים שלי ששיתפו אותי במה שמשמח אותם בתורה ובתנך, ויקטוריה חנה, עדי נס, גל גבאי, רננה רז וריטה קוגן. אני ענת שרון בלייס, שיהיה חג שמח, להתראות. Yeah.